להשיב לו את ידו, אבל על מקומתו של ירובעם להתפייס ובעצם לרמות נכונות את איש האלוהים על ידי זה שהציע לו לבוא איתו הביתה, לאכול ולשתות ולקבל איזה מתנה, כנגד הפיתוי הזה, כנגד מתן השוחד הזה, תואת השוחד הזאת, עמד איש האלוהים בתקפות, סרב בתקפות, תוך שהוא מנמק את סירובו בדבר השם, האוסר עליו לאכול ולשתות בבית-אל, וכך הוא עוזר את העיר במי לאכול בה, במי לשתות בה, ולא באותה דרך שבה הוא הגיע אליו. כלומר, המסר שהיה צריך להעביר לבית-אל כבר עבר בשלמות, והוא כולל שני חלקים. חלק אחד נוגע לבית-אל בעתיד הרחוק, ובשיעור שעבר דיברנו מה האמצעים שהופכים את הנבואה לעתיד רחוק לנבואה חזקה שיכולה להשפיע כבר בהרבה. והדבר השני זה החרמה ברורה של העיר בית-אל כבר עכשיו. בית-אל כמו העיר הנידחת היא אסורה בהנאה. דבר השם חור לישוב ריקל, אנחנו יוצא בדרך אחרת מזו של דאבה, ואין ספק שהעיר בית-אל נבוא כאן. זה פחות חלקי שבה נבוא כאן. מה זה עשה ראשית? בואו של איש האלוהים בבית-אל, בשעת הכושר הראשונה שבית-אל מחדשת את פולחנה, מחדשת את קיום בית הבמות אשר בא, ביום חג, כבר בחודש השמיני הוא חודש סוכות כידוע, אז זאת הייתה מכה קשה. מכה קשה לירובעם, מכה קשה לממסד הדתי של בית-אל, ודבר השם יצא ידו על העליונה, אף על פי שאין בכוונתו של דבר השם לעשות שום דבר בדבר הקרוב, חוץ ממה שכבר נעשה, המופה והמזבח ומה שקראנו. אין לקדוש ברוך הוא תוכניות לשנות את המציאות בטווח המיידי, אבל הרושם נעשה. בלבבות נברא זרע של הכרה בדעתו האלוקית, בהתייחסות האלוקית לבית-אל, ויכול להיות שהיה בזה כוח, בהכרה הזו, להניא חלק מהאנשים לעלות לבית-אל, להשתתף בפולחן לבית-אל, אולי אפילו חלק מהכהנים היו יכולים בהזדמנות זו לעזור את תפקידם. היה כאן איזה פוטנציאל למשהו. עד שהכל התקלקל בהמשך הסיפור. פסוק י"ד. ונביא אחד זקן יושב בבית אל. ויבוא בנו, ויספר לו את כל המעשה אשר עשה איש האלוהים היום בבית אל, את הדברים אשר דיבר אל המלך, ויספרו לאביהם. ולדבר עליהם אביהם, איזה הדרך הלך, ויראו בניו את הדרך אשר הלך איש האלוהים אשר בא ביהודה. ויאמר אל בניו, קחי קשו לי החמור, ויחדשו לו החמור, וירכב עליו. וילך אחרי איש האלוהים, וימצאהו יושב תחת העילה. ויאמר אליו, האתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. ויאמר, לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך, ולא אוכל לחם, ולא אשתה איתך מים במקום הזה, כי דבר אליי דבר אדוני, לא תאכל לחם, ולא תשתה שם מים, ולא תפתיחה, לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. עד כאן. כן, לא. אם אי האכילה ואי השתייה בבית אל באה להביא אחר, אז מה אחר נגמר?
הוא
כבר ראה לי את הכל, אז מה שעשתכן עכשיו עוד ההפך? אתה מחלק את הנביא בין שעת לא נטו, לבין מה שאחר כך הוא יכול להגיד טוב, אני כבר לא כל נביא צריך למלא את מה שהוא נביא. אמרו לי לא, אז בשעה שהייתי נביא לא אכלתי ולעשות את זה, עכשיו אני חפר, יכול טוב, מה עולה לדעת? הרי המטרה היא אותה מטרה אחרת. איש האלוהים מסמן בעצם היותו את דבר השם אשר בפיו. אם הוא יחזור לבית אל, מה משמעות הדבר? מה משמעות חזרה לבית אל אכילה ושתייה בה? מה? לא שומע. ביטול אחר, כלומר, התפשרות עם השם הקדוש ברוך הוא עם בית אל, הסכמה להמשך קיומה של בית אל, זו המשמעות היחידה, אני לא רואה משמעות אחרת. כלומר, הקדוש ברוך הוא התחרט. זו המשמעות. באמת לא מחרים יותר את בית אל. זאת לא השאלה. לא רק שזאת לא השאלה, אלא שלפי דעתי, יתגלה פה דבר חדש במשמעות של הצו האלוקי. הצו האלוקי מתפרש עכשיו אצל איש האלוהים, אחרת ממה שמתפרש בחלק הקודם שלו. חשבו היטב את לשון הציווי שמדברתי איש האלוהים, שהוא מצטט את מה שהשם אמר לו, בפסוק ט', לבין פסוק הצו האלוהי בפסוק י"ז. זה דברים מעניינים, אם תעשו תחשבו על זה ברצינות.
לא תאכל לחם ולא תשתה מים
ולא תשוב בדרך אשר הלכת. עכשיו, לא תשוב בדרך אשר הלכת, באמת יכול להתפרש בשתי צורות. לא תשוב ליהודה בדרך אשר הלכת בה מיהודה לבית אל, אלא תלך בדרך אחרת, כמו שקרה שם בשביל שעבר, ומי עוד פרש ככה? הוא עצמו. זה כתוב, ולא שם בדרך אשר בא בה אל בית אל. אז המדובר הוא על הדרך מבית אל חזרה ליהודה. אבל אפשר לפרש את צד האלוקי, לא תשוב בדרך אשר הלכת, הכוונה, אחרי שאתה יוצא מבית אל, יותר לא תשוב אל בית אל. כלומר, אתה גמרת את הפסוכה, לא יותר, לא חוזרים יותר לבית אל, וזה הגיוני. למה לא לחזור יותר לבית אל? כי בואו לבית אל היה רק למען מה? להגיד את הנבואה ולא יותר. יותר אתה לא חוזר עיר, זאת עיר הנידחת, זאת עיר מוחרמת. אחרי שאתה מילאת את הפסוכה, ברח, לך. אל תשוב יותר לבית אל. מבחינה שונית אפשר להבין שזה פסוק ט'. למה לא?
למשל לגבי הצו על האכילה והשתייה, אז כתוב שזה במקום הזה. כן. כתוב בדרך. אז הוא היה צריך להגיד, לא, אל תשוב ללכת אל המקום.
טוב, אז אני מסכים איתך, בגלל שבאמת יש בצו הזה בב החיבור, לא תאכל לחם, בב החיבור ולא תשתה מים, בב החיבור ולא תשוב. משהו שזה שלוש פעולות החיבור, לא מהטעם שלך, אלא מהטעם קצת שונה. לא, כלומר, יש שם, זה יהיה סדר היצורים שלך. קודם כל לא תאכל לחם ולא תשתה מים, גמרת לא לאכול לחם ולא לשתות מים, חל עליך איסור שלישי. לא לשוב בדרך אשר הלכת, משמע אלא לשוב בדרך אחרת, כמו שבאמת מתפרש הדבר לאיש האלוהים, זה מה שהוא עשה. עכשיו, הצו הזה נועד להקדים תרופה למכה, שכאשר ירובעם יזמין אותו בעורמה, לסעוד בבית אל, הוא כבר יוכל לשלוף את הצו האלוקי, ולהגיד לדרש כבר אסר עליי להיענות לך. אבל הצו האלוקי באותה מידה רצה למנוע עוד רעה ולמנוע את התפתותו למי? לנביא הזקן. עכשיו באמת כשהנביא הזקן מזמין אותו פתאום ישאל ואם אומר רגע, הצו האלוקי אפשר להתאים אותו גם לסיטואציה הזאת. עכשיו תראו איך הוא מצטט, הוא לא מכתב את זה בדיוק באותה שיטה. כי דבר פסוק י' ז' כי דבר עליה בדבר אדוני לא תאכל לחם ולא תשתה שמיים, נקודה, בליבה בחיבור, לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. זה איסור בפני עצמו. ויכול להיות שעכשיו הוא אומר, רגע, רגע, אבל יכול להיות שלזה התכוון האלוקים. שאני לא אשוב בדרך הזאת חזרה לבית אל, כדי לאכול ולשתות, כמו שאתה מזמין אותי. אתה מזמין אותי לאכול ולשתות, אבל אלוקים ציווה עליי לא לאכול ולא לשתות, וכן הוא ציווה עליי לא לשוב לשם כך. זאת אומרת, לא רק אכילה ושתייה, אלא אפילו שיבה לבית אל לצורך זה נעצרה. ואז באמת תראו למה אני חושב שכך הוא מפרש פשט עכשיו איש האלוהים. בגלל שכפי שאמרתי, ההזמנה אליו מצד הנביא הזקן הייתה לך איתי. לך איתי הביתה ואכול לחם. והוא אומר, לא אוכל לשוב. מאיפה הוא לקח את האיסור לשוב? מדבר השם. שמתפרש לו עכשיו בצורה חדשה, אל תשוב לבית אל. ותראו עכשיו כשדנים אותו בפסוק א', יען מרית פי השם, יען כי מרית פי השם, ושמרת את המצווה של שמחה, ותשוב, פסוק ב', ותוך הלחם וששת מים במקום אשר דיבר אליך אל תאכל לחם וששת מים, וכולי. ותשוב, כלומר גם השיבה היא המראת פי השם. האם הבנתם מה שאני טוען? אז אני אסביר בדיוק. הציווי האלוקי לא תשוב בדרך הזה עוד, הוא דו משמעי. כל זמן שהנביא הזה לא הזמין אותו, אז המשמעות שלו הייתה בדרך ליהודה, שבחר דרך אחרת, אל תשוב באותה דרך, וכך דרך דרשת איש האלוהים. בהתחלה. אבל כאשר הנביא הזה כן מזמין אותו, צץ במוחו של איש אלוהים רעיון חדש. אולי כוונת השם הייתה לא תשוב לבית אל, כמו שהנביא הזה כן אומר לך. שעל זה בדיוק חל האיסור, לא לשוב לבית אל. האם זה ברור? ואת הרעיון הזה אומר אחד הפרשנים בימי הביניים, שהוא פחות מוכר לכם, רבי יוסף בן כספי, אולי שמעתם את שמו, חי בפרובנס, בני 14, היה רמב"מיסט קיצוני מאוד, והפירושים שלו נתפסו בתחילת המאה, וכך הוא מפרש את זה, שהמפיצור הוא משמעי. אני כמעט בטוח שהוא צודק, בגלל שפתאום השורשור הוא מאוד מרכזי פה, בדיון שלו עם הנביא הזקן. כן. בהתחלה כן מוזכר, מה קורה? משהו, בהתחלה זה, למה אתה מדלב?
בעצם מוזכר מה הוא מוזכר.
בסדר.
מוזכר שהוא מוזכר בעצם מתנגד לשם השם, הוא מוזכר עליך.
ותשו בתוך הלכם יותר זמן, במקום אשר דבר אליך, מה אתה רוצה שהוא יגיד? אל תשוב אליו, אל תשוב אליו. אני באמת חושב שבהקשר החדש של האיסור, האיסור לשוב לבית אל בעיקרו, בא כדי לא שלא תוכל ולא תשתה, בדיוק להתנגד להזמנה של מישהו של הנביא הזקן. אל תשוב לבית אל כדי לאכול ולשתות אותה. טוב, לא. ולא אוכל ולא שותה. לא, מה, אני לא מבין את השאלה שלך. אתה שואל, האם ייתכן שדבר השם יהיה דו משמעי? נלך בצורה מסודרת, זו השאלה שלך. למה לא? שתי המשמעויות הן בהחלט צודקות ומשלימות זו את זו. כלומר, ההחרמה של בית אל באה לידי ביטוי גם בעובדה שאסור אחרי שיצאת, אני אומר, אתה לא שב אליה יותר. יתרה מזו, דבר השם בא להכין אותו לקראת שני המבחנים גם יחד, גם לקראת המבחן של ירובעם וגם לקראת המבחן של הנביא הזקן. אבל העניין של איסור השיבה באותה דרך, כל זמן שלא התגלתה הזמנתו של הנביא הזקן, אז הוא מתפרש בצורה מסוימת. כשנתגלתה הזמנתו של הנביא הזקן, אז הוא מתפרש בראש חדש. אני לא רואה בזה שום בעיה. עכשיו רבותיי, אני שאלתי אתכם מה הקשיים פה בקטע הזה ולא קיבלתי תשובה מניחה את הדעת. אולי הקשיים, מה פשוט? מה הרווח? אני חושב שצריך לשאול את השאלה הזאת בצורה יותר ראשיתית. לא מה הרווח, אלא מה המטרה, מה המניע. ואולי צריך לשאול את השאלה עוד יותר התחלתית. איזה מין נביא הוא זה? הנביא שיושב עם את זה. הוא נביא אמת? איך הוא נביא? כי חושלו בהמשך בשני הפסוקים שלא קראנו. פסוק י"ח, ויאמר לו, גם אני נביא כמוך. ומלאך דיבר אליי מדבר אדוני לאמור, השיבהו איתך על ביתך, ויאכל לחם, וישת מים. כי חושלו. זה לא יכול להיות שהוא נביא אמת, כי אתה מחתנך עצמו, הסיפור עצמו אומר, שהוא פתיחה שבכי עולה לדעת שהוא נביא אמת, במקרים מסוימים משקר, זאת אומרת, כל נביא הוא כל יום על אמת,
שגם
מדבר בשם השם. רבי יוסף בן קסטי, שהזכרתי אותו קודם, אומר, לא מצאנו בכל התנך, ולא יכול להיות שנביא השם אמיתי יאמר שקר, כל שקר שיאמר אותו בשם השם. זאת אומרת, בכלל, נביא הוא דובר אמת, אתה לא יכול להיות נביא שקרה. כל שכן, שנביא אמת יאמר דבר השם בשקר. מה המשור של מי שאומר נבואה בשם השם בשקר? מה? בידי מי? בידי אדם. נראה לי שהוא נשכל. נביא שאומר, אדם שבא ואומר בשם השם דבר שהוא לא נשכרה, היה נמצא בידי אדם. זו עבירה מאוד חמורה. עכשיו ברור אם כן שהנביא שלנו הוא נביא אמת או נביא שקר, הוא נביא בבית אל. לא, סיכום. נביא שקר. יש רק פרשן אחד שרוצה להתחכם לזה בעובדנו, ורוצה להתאם את זה נביא אמת, ואומרים שאתם מתחילים על הדעה, שהוא אין טעם לחזור אליהם, ואין טעם להתפתח איתם כל כך מוזרים. דעת חזר לכל המפרשים שהנביא הזה הוא נביא שקר, ולכאורה, זה נפח, הסיפור עצמו אומר לך שלא תתלבט, כי חשלו. כלומר, אם יש לך איזה ספק, כי איך שהוא במים. עכשיו...
יש תשובה של הרעש בפרסם,
הוא היה נביא אמת, הוא חזר בו.
זה מצטרף איך הוא נחצן מפיסה.
טוב, הוא לא הכיר אותו גם, זה לא עוזר, לא לחדות את הבעיה.
מה?
מה?
כל אחד שיוציא לו ויגיד לו שזה כמו סתם מפי שצריך לעמוד ולסיים שלוש פעמים.
כן.
אז בסדר, זה תכף נברר את השאלה במהלך השיעור.
אז קודם כל, לסכם שזה מביא שקל. אם הוא היה פעם מביא אמת, לא הלך ומתי. זו התשובה של רב, אני זורקתי אותה, אבל זה יותר טוב. אז מביא שקל. למה לא אומרים יד מביא שקל? בתרגום יונתן, אגב, הוא מתרגם על ההתחלה, זה מביא אחד וכן, ושם וכן, וסוף י"א, על ההתחלה הוא מתרגם, מביא היה שקרה. מביא השקרה. ישר, זה שלא יהיו ספקות לקורא, על מה מדובר. טוב, אז עכשיו נשאל מה המניעים שלך, אחרי שהגדרנו אותו כמביא שקר. אגב, למה התנ"ך עצמו לא כותב מביא שקר? כאשר נביא בתנ"ך, כדאי לדעת, הוא שם כללי למקצוע. כל החברים בספקטור, בספקטור הנביאים, יש להם תעודת נביא. חלקם נביאי אמת, חלקם נביאי שקר. הם התלבשו, אגב, היה להם מלבוש מיוחד. מה היה מלבוש נביא? חפת המקרא? זו, הדרך זהה, כן? היה להם לבוש, היה להם מראה, בטח מוסדרות, הם היו נראים, בצור שהיה לזהות אותם ברחוב. אבל זה לזה שזווית אותו לבוש כנביא ונושא תעודת נביא, זה לא מבטיח שהוא נביא אמת. כמו נגיד שלא כל מי שהיום, אני יודע, נראה לי דוגמה, היום קצת מקפידים על מה, איזה מקורים. לא כל מי שהולך שחורים, אז מה, זה לא יודע, זה
לא
יודע.
לא כל מי שהולך עם עניבה שחורה הוא עורך.
לא כל מי שהולך עם עניבה שחורה הוא עורך. זה, וגם לא הכל, האמת היא שגם לא כל מי שאומר, אני עורך דין, הוא באמת עורך דין. כדי להיות עורך דין, צריך לתת לתעודה, להתאחד, לקבל רשות, לעסוק בעריכת דין. אבל יש בטח הרבה אנשים שמציגים את עצמם כעורכי דין, והם אינם כאלה. יש כאלה שמציגים את עצמם כעורכים, והם אינם כאלה. היום יש אנשים עצמם כאלה. אבל אז, תקופת המקרא, לא היה, כדי להיות נביא, לא היה צריך לעבור בחינות, ולא היה גוף מוסמך שניתן תעודה, ולכן הרבה מאוד אנשים הופיעו בציבור כנביאים. כלומר, היום פוליטיקאים עכשיו, כן, או עיתונאים. הוא עיתונאי, כתוב על האוטו אפילו עיתונאים, שעיתונאים אמיתיים שקיבלו את זה על האוטו, שהם עיתונאים חושבים שניתן להם זכויות. אין, להיות עיתונאים, אתה צריך להחליט בתקופה בעיתונאים מספיק. אין שום אסמכתא, אין שום תעודה, אין שום כלום. אתה מחליט שאתה עיתונאים זה לגיטימי. אז עכשיו, זה אחת הבעיות של הנבואה בתקופת המקרא. עכשיו, זה לא ספק לכן נביא שקר. והתנ"ך, כשהוא משתמש במילה נביא, זה לא אומר עדיין שום דבר על דעתו של התנ"ך, על האיש הזה. הוא רק אומר, האיש הזה שייך למקצוע נביא. זאת לא אומר שהוא נביא אמת. תנו דוגמה מהתנ"ך שהמילה נביא משמשת בברוך שהכוונה לא נביא אמת. טוב, שם נביא הבעל, זה נקרא כאילו כתוב שנביאי שקר. נביא שהתנ"ך מכנה אותו נביא, זה ברור מההקשר שזה לא נביא אמת. זה נכון, בירמיהו יש פרק על חנניה בן עזור, על המאבק של חנניה בן עזור, זה פרק זה. בשנה היא בראשית ממלכת צדקיה מלך יהודה, בשנה הרביעית, בחודש החמישי, אמר אלייך חנניה בן עזור הנביא אשר מגבעון. תזכיר לנו הנביא מבית אל, הנביא אשר מגבעון, בבית ה' בעיני הכהנים וכל העם לאמור. כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, לאמור שברתי את עול מלך בבל. בעוד שנתיים ימים אני משיב אל המקום הזה את כל כלי בית ה' אשר לקח מכוננתם מלך בבל מן המקום הזה ועל מיהם בבל. ואת יחוניה בן יהויקים וכו' וכו' וכו'. הוא נביא אמת? אבל לא פה. זה מה שהרשב"א, הרשב"א הרי לוקח את חנניה בן עזור כדוגמה למה שהוא רוצה לומר לנביא מבית אל. זה התקדים שלו. אבל שוב, למה לנו? כאן כתוב הנביא אשר מגבעון ואומרים מה הוא ניבא? ובהמשך אומר, אני מברר שהוא נביא שקר. למי שלא מבין את זה ישר מההתחלה.
כתוב גם ביום ירמיה הנביא, כנומיה הנביא.
זה הכי גרוע, איזה פסוק זה? היי, זה הכי גרוע. ביום ירמיה הנביא, חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל העם. אתם מבינים מה קורה פה? למה התנ"ך? התנ"ך ממש מבלבל אותנו. הכוונה היא שירמיהו נביא, בעיני העם גם ירמיהו נביא וגם חנניה הוא נביא. חנניה בן עזרובעם לא יודע להחליט, זה לובש בגד נביאים, זה לובש, זה מדבר כה אמר השם וזה מדבר כה אמר השם. והגימורים הפוך. אז מה נעשה? איך נדע למי להאמין? ואל תחשבו שזה רק עניין בלב. יש לזה השלכות מאוד מעשיות. אם בעוד שנתיים הכל חוזר חזרה, או לא. ויש לזה השפעות על מה נעשה בהווה. גם בבבל, גם בארץ ישראל, יש לזה השלכות רציניות מאוד. ופסוק ה' בא בדיוק להביא לך את המבוכה של העם. חנניה הנביא וירמיה הנביא מתווכחים ואומרים הרי הפך איש מרעהו, והעם לא יודע. קשה להבין את הבעיה הזאת. לנו, אנחנו היום, כשלומדים את התנ"ך, בשבילנו הדברים חתוכים. מי נביא אמת, מי נביא שקר. זה דברים חכה, כאילו אין בעיה מתפתק, אין בעיה מבוכה. מי שהתנ"ך מכריז עליו כנביא אמת, הוא נביא אמת. אבל אם היינו חיים באותו דור, לא היה לנו אותה קלות, כי לא היה לנו תנ"ך ביד, ולא היה לנו את האישור של החכמים ושל אנשי כנסת הגדולה, מי נביא אמת ונביא, היינו במבוכה. זה באמת בפרק של אימן בשיעור הבא, בפרק בית דעיכה, אומר המקונן לבת ציון, נביאי, כשהוא מנסה להסביק אותה ולהסביר למה זה קרה, מה שקרה, הסוד של החורבן, אז אומר, נביאי, חזו לך מחזה שב ומדוחים ולא גילו על אבונך להשיב שבותך. ולאיזה נביא הוא מתכוון שוב, זו דוגמה לנביאי, הוא אומר נביאי, הוא לא אומר לנביאי השקר שלך. נביאי, אלה שאתה אימנת בהם שהם נביאים, חזו לך שב ותפל ולא גילו על אבונך, ולכן בא האסון הזה. כלומר, בא המקונן ומאשים בחורבן את מי? נביאי השקר. מה פירוש? אז לא היה, בציון לא הייתה צריכה לשמוע את עולם של נביאי השקר? מה התירוץ? איזה תירוץ זה? התירוץ הוא שהמון העם לא תמיד ידע להבדיל בין נביאי אמת ונביאי שקר. השם הנביא הוא כתוב בלכות יסודי התורה בדיוק איך הכוחנים נביא, אבל הם לא למדו את הלכות יסודי התורה ברמב"ם. אגב, למה לא? באמת, כי לא היה, זה אחת. אז תגידו מה שכתוב ברמב"ם כבר כתוב בגמרא לפני כן, לפני עברי. גם אצלנו לא היה. ואם תגידו, זה כתוב בתורה בפרשת ראה, איך יודעים אם להאמין למי שקר או לנביא או לא להאמין? התשובה הייתה שגם התורה לא הייתה, לא ידעו מה כתוב בתורה. לא הייתה, אז גם מה שכתוב בתורה, אז אי אפשר. מהתורה לרמב"ם זה לא אוטומטי. צריך לעיין היטב, צריך לדייק, צריך להבין מה כתוב בתורה, זה לא פשוט. וגם אנשים לא ידעו מה כתוב בתורה. אתם רוצים ראיה? כמה נביאי שקר מסתובבים היום הזה בחוצות, לא רוצה להגיד איזה מקומות, נביאי שקר על כל צד, בשעת, תלכו לצפה. בכל סביבה של זה נביא. וכמה שוטים וטיפשים הולכים שבי אחר אותם נביאי שקר, שמכריזים על עצמם פעם שהם המשיח ופעם שהם אלוהים בעצמו וכל מיני משוגעים למיניהם. אתם יודעים כמה? אתם לא יודעים כמה? אתם יושבים פה במעלה אדומים, בשידור הפרימליסטי, וחושבים שככה נראה כל העולם. לא, העולם לא נראה לך, העולם מלא משוגעים וטיפשים ושוטים. ועובדי עבודה זרה, וכאלה שהם חצי עובדי עבודה זרה, ומאמינים באמונות קטלות, העולם עכשיו שורץ מהם. והם חושבים שזה היום גם פי המודה. ואולי זה באמת היום פי המודה. כאלה משוטים, אנשים עם טיפות שמוגות, רואים אדם ברחוב עם טיפה סגולה, אבל זה משלנו. האיש הזה, כרוך אחר איזה בן ארצי, ובטוח שהוא הנביא והוא המשיח והוא זה. למה לא אני ללכת רחוק? אני ללך עוד יותר קרוב. כל חב"ד מצוי. אתם לא יודעים כמה הדברים האלה הם... אז תשאלו, מה, הוא לא למד רמב"ם? למד רמב"ם. אז איך הוא מכריז על אדם שהוא נביא ושהוא... הוא ראה שלושה מופתים, הוא ימצא תירוץ, כן, הוא ראה שלושה מופתים. הרב אמר כך, הרב אמר כך, הרב אמר כך, שלוש פעמים זה יתקיים, זהו. למה אנחנו צריכים להגיע באמת, למה אנחנו צריכים להגיע לתקופת התנ"ך? אנחנו חיים בזמננו, אנחנו יכולים להבין איך העולם מלא שוטים, קשים, שהולכים שבי אחרי כל מיני סיסמאות, אחרי כל מיני אנשים שמציגים את עצמם כנביאים, כמשיחים, ומאמינים בהם אמונה, דרך, כמו בימי שבתאי בצבילים. אנשים שעוד סיפר לי מישהו על חנות לכלי מוזיקה שבפסח האחרון המחירות עלו פלאים, הוא לא הבין למה, ואז התברר לו שאנשים קונים כלי נגינה כדי לקבל בפסח את בואו של המשיח בנארציה כבנית. אחר כך הוא החליט לקרוא לזה לשבוע, אחרי שבוע הוא החליט לקרוא לזה לתשעה באב, אני לא יודע למתי, אבל זה פשוט לא יאומן. התמימות והטמטום והאמונות של אנשים פשוט לא יאומן. אתם לא יודעים כמה העולם הוא טיפש, כמה העולם הוא ירוד, מלא טיפשות והבל. אז כן. אתם יודעים על מה אני מדבר? או שאתם נמצאים פה באיזו בועה רציונליסטית מופקעת מכל מה שקורה מסביב. אתם יודעים על מה אני מדבר? הגנה הזאת, באמת. גם הזקנים? דרמי, אתה יודע?
שמעתי בשביל.
מה זה יורד? אתם באמת, אתם בתוך בועה. אתה יודע, יודע. גם אתם לא... אתם יודעים איזה מאבקים, מאבקי איתנים בציונות הדתית סביב הדמות הזאת. אדם שקראתי מכתב שהוא בכתב ידו, אדם שכותב ברמה של ילד בכתב ו' ומשגיעות עצבים של ילד בכתב ו', באמת, עם הארץ גמור. אנשים נשבעים בשמו ובטוחים שזה המשיח. הוא פוסק לאנשים, יש לו כוח, הוא דבר כוח אדיר. אנשים, יש לו איזה מרפאה כזאת, לא מרפאה, אני יודע איך לקרוא לזה. חדר שמקבל אנשים שעומדים בתור, אנשים שנראים אינטליגנטים, כולם שפרסים בו, יושבים ומחכים שהוא יקבל אותם תמורת 180 שקל לקבלת, לכמה דקות שהוא מקדיש. ואנשים מנהלים את כל חיי, אני אגיד מה שהוא אומר להם. הוא מחליט עם הדיבור, כלומר, הוא מוקח, אדם בא לגייס אותו, הוא צריך להתגרש מאשתו. למה? זה לא, אשתו היא לא משורש הנשמה שלו, ולכן הוא צריך להתגרש מהם. ואנשים מגיעים לרבנים להתגרש, בגלל שהוא הפסק שהם צריכים להתגרש. הוא מחליט על שידוכים, הם מתאימים או לא, בלי לראות. הוא מחליט אם צריך לעשות ניתוח או לא צריך לעשות ניתוח. כשיכולת ההבנה שלו גובלת כנראה בבוגר כיתה אחרת והעובד על זה. הוא מחליט על ניתוחים, הוא מחליט על זה, הוא מחליט על זה. הוא היה דוקטוריסט, זאת אומרת, לפני שהוא הפך להיות מדהים. גם זה לא אומר, אני מאוד מכבד את הדוקטוריסטים, שלא יהיה הבנה פה. מה? טוב, רבותיי, תופעות, יש תופעות לציבור הדתי שלנו, שלא מדבר על העולם החרדי, עכשיו זה יותר מסודר בזה. לנו הכל לתקן. אז זה, נחזור לענייננו. השאלה הגדולה היא מה המניעים של הנביא הזקן, מה הוא נחלט טוב לעשות. המניעים של ירובעם ברורים לנו, מה היו המניעים של ירובעם שהזמין את איש האלוהים לאכול ולשתות? מה? לא שומע. נכון, נו, אז מה המניעים של הנביא הזקן? לא נכון. מה היה שלו? מה הוא קם פתאום לפעול בכזאת, תראו איזה נחישות. טוב, כן. זה לפי להביע התשובה, אני חושב שיש בקושי שאתה מצביע עליו, זה חשובה. איזה חיבור היה לו? כהן? לא, הוא היה נביא. רבותיי, הולכן החדש של ירובעם מצריך ממסד דתי שנותן לו טוב. הוא צריך כהנים, הוא צריך נביאים. כהנים ונביאים היו גם במקדש בירושלים. בספר ירמיהו הצמד הזה כהנים ונביאים בעיקר עשרות פעמים. כהנים ונביאים במקדש. מה התפקיד של הכהנים? זה לבצע את הפולחן. מה התפקיד של הנביאים? מה? לתת את האישור, להגיד שאלוהים בחר בפולחן הזה, במקום הזה, שבתל אביב קדושה, שאלוהים חפץ בבמות שבבתל, שאלוהים חפץ בחיבור החודש ובנסיעת חג הסוכות בחודש השמיני, כל מה שירובעם עושה הוא זקוק לא רק לאנשים שישתפו פעולה כהנים, הוא זקוק גם לנביאים שיתנו לו אישור דתי אלוהי כביכול למעשיו. עכשיו יסביר לנו כמה דברים, כלומר אפשר להראות כמה ראיות לזה שזה באמת היה תפקידו של הנביא בבית אל. ראיה ראשונה זה שהוא מוצג לא כבן המקום אלא כתושב. שימו לב לפסוק י"א, ונביא אחד זקן יושב בבית אל, משמע הוא רק יושב בבית אל, הוא לא נולד בה. ואכן בפרק במלכים ב' כ"ג בסיפא של הסיפור כתוב בפירוש שהנביא הזה בא משומרון. הנביא אשר בא משומרון, לאן הוא בא משומרון? לבית אל. כלומר הוא הגיע מהצפון, אזור שומרון זה אזור שכם, אזור הר אפרים. כלומר הוא לא מבין, הוא לא מקומי, הוא לא משבט בנימין, בית אל בשבט בנחלת בנימין. הוא בא מהצפון, מנחלת אפרים, אולי בהזמנת ירובעם, וקובע את ישיבתו בבית אל כחלק מהממסד שנותן אישור למה שקורה בבית אל, הממסד
התפקיד.
זאת השאלה הגדולה, למה היה פה לשמוע את זה מבניו? אני מאוד, אני חושב את זה כבר הרבה שנים. אני מיד הוכיח עוד הוכחות שהתזה שלי היא תזה חזקה מאוד, אבל למה הוא לא היה במעמד? אולי מי עד שהוא היה זקן, אולי היה לו כוח, אולי מה? יש לו כוח להרבה יותר דברים, הרבה יותר קשים מאשר הסיפור. אינני יודע בזור לא היה במעמד, זה באמת קושייה גדולה. אבל אני רוצה להראות לכם כמה הוכחות שאני חושב. קודם כל, זה שהוא יושב, מציגים אותו כנביא אשר יושב שלוש פעמים במהלך הסיפור, יושב, בסופו של דבר, הוא לא חלק מבית אל, הוא רק יושב בבית אל, ובפירוש כתוב שהוא בא משומרון, כלומר הוא בא מהצפון אל בית אל. שני, בהמשך הוא מצווה לקבור אותו, בסוף הפרק, לקבור אותו בקבר שבו נקבר איש האלוהים. למה? למה הוא רוצה להתקבר יחד עם איש האלוהים? כדי ש... וזה באמת מה שקורה בסוף, שיושיהו בא תראו את זה במלכים בפרק כ"ג. בפסוק י"ז שם, פרק כ"ג פסוק י"ז, והיום אז יאשיהו שואל מה הציון עליו אשר אני רואה? ויאמרו אליו אנשי העיר קבר איש אלוהים אשר בא מיהודה ויקרא את הדברים האלה אשר עשית על המזבח בית אל. ויאמר הניחו לו איש על ינה עצמותיו וימלאו צמותיו כצרות הנביא אשר בא משומרון. אז קודם כל, איפה הקבר הזה היה? איפה בבית אל? מה? בטווח קרוב למזבח של בית אל. כן, הוא שואל מה הציון עליו? הוא עושה כל מעשה לצורך הצנות על המזבח, שואל מה הציון עליו? אה, בזה עתיגה, זה של איש האלוהים שבא מיהודה. אז זה לא נכון, הקבר הזה היה בבית הקבר של מי? של הנביא הזקן, כן, הרבי הזקן אומר בסוף הפרק שלנו שהוא קובר את עצמותיו של איש האלוהים בקבר שלו. אז הקבר שלו היה, והוא עושה את זה, הוא מצווה לבניו לקבור אותו באותו קבר, באותם, להניח את עצמותיו אצל עצמות איש האלוהים במגמה להציל את עצמותיו. כלומר, הנביא הזקן מבין שגזירת הנביא, גזירת השם, שעצמות אדם יפרצו עליך, חלה גם על עצמותיו שלו. מה פתאום? כי הוא יקבר ליד המזבח בבית אל, מה פתאום? מי קברו שם ליד המזבח בבית אל? את המשמשים בקודש, כמו שעד היום נוהגים לקבור בבית אל, בבית אל של הכנסייה הזוי. כלומר, דרך כבוד לכהנים ולמזבח של בית אל, קברו את המשמור למזבח. בא הנביא ואומר, אלה שיקברו ליד המזבח, הם יוצאו מקבריהם וישרפו את עצמותיהם על המזבח. וזה עשה ישיהו. אחד מהם שהיה צפוי לגורל הזה הוא הנביא הזקן, ועל כן הוא פועל למנוע מעצמו את הדבר הזה, הוא הצליח. סימן שמה? סימן שהוא שייך לחבורת, איך נקרא לחבורה הזאת? חבורת אנשי המזבח של חבורת. כלומר הוא שייך לחבורה הזאת, הוא עתיד להתגזר בסמוך למזבח, ועצמותיו היו אמורות להצטרף אל המזבח ולמלא כל מה שהיה. זה עוד הוכחה למה? מה? הוא היה שייך למקדש ובסאל, בית הבמות אשר בבסאל. הדבר השלישי, זה הדבר ששאלנו, זה מסביר את כל המוטיבציה שלו. כאן המוטיבציה שלו מאוד ברורה. בעצם הוא הולך להצליח במקום שבו ירובעם נכשל באותה מטרה. אבל אצלו זה הרבה יותר חשוב וחיוני מאשר לירובעם. למה? ירובעם, אפילו שהנביא הזה נשאר עם שבא מיובא סרב לו, לא סרב. ירובעם לא מתכונן לבטל את פולחן בתאם שיש לו בו אינטרס מביאי מופק. הוא לא יבטל את זה בגלל הנבואה של איש האלוהים. שהוא, מלך ונביא עומדים בשני מישורים. אבל פה יש לנו מאבק בין מי למי? בין נביא לנביא. למה? וזה מאבק לחיים ולמוות. כי אם איש האלוהים צודק, וזה מה שהעם, העמך, הבין שאיש האלוהים יצא מיודו אל העליונה, אז מחר הנביא הזה כן יבוא למשרד, משרד הנבואה, ליד המבחן המקדשי של בית-אל, ויגידו לו, אתה מפותח! למה? היה פה נביא אחר, בן יהודה, הוא עשה את הכל, ואמר שכל מה שאתה שקרן בעצם. עוד יש לך שקרן, אתה אמרת שלא להתפקש במקום הזה ובעבודה ובפולחן הזה, ובא נביא יהודה, והיה מאוד משכנע, ועשה מופתים, ועשה ניסים, ולא רצה לאכול פה, ולא רצה לשתות פה, והחרים את הפולחן בבית אל, ואם הוא צודק, וזה הרושם שמתקבל, אז אתה שקרן, שרלטן, רימית אותנו. לכן, מבחינתו של הנביא הזה, כן, הוא לא יכול לבטל כמו ירובעם. הוא! אם האיש האלוהים צודק, אז אין לו מקום יותר לעבוד. הוא איבד את פרנסתו, הוא איבד את מקום אמונתו. ולכן הוא חייב להצליח. ולכן הלהיטות שלו, שמתוארת פה בכתוב, הוא שומע מה שהוא עשה, את האותות, את כל ה... הוא אומר, אני מוכרח לעשות משהו. עכשיו, מה הוא מתכנן, מה הוא זומם, הנביא הזה כן, איך הוא ינצח במאבק הזה? הוא יחזיר את האיש האלוהים לבית אל, יאכיל אותו וישקה אותו. עכשיו, בהנחה שכל מעשה שנעשה בבית אל ביום חג זה, של תדבר בשרי המאוחר ובחשבן, כל אירוע כזה הוא בעל משמעות ציבורית. מה המשמעות הציבורית של מה שיצליח הנביא הזה כן לעשות? אם הוא יצליח להחזיר את איש האלוהים ולהכיל אותו ולהשוות אותו, מה? ביטול הגזרה, השם נדר, השם מסכים, בית אל כבר לא עיר מוחרמת, ויתרה מזאת, מכוח מי פעל את איש האלוהים, מי ציווה עליו לשוב ולמי הוא נשמע, ואז מה זה מגלה? שהנביא הזקן הוא הנביא הבכיר, הוא הנביא הקובע, הוא קובע את התחתונה. הראיה שאפילו איש האלוהים שבא מיהודה והיה עצמאי כל כך מרשים שהוא עמד מול עיניו היוקדות של הנביא הזקן ומול זקנו הלבן, הוא התקפל, קיבל את מרותו והכריז בזאת שהנביא הזקן הוא נביא בכיר ממנו ועליו להישמע לו. וזה יכולה להמשיך לשמוע בקולו של הנביא הזקן, כי אפילו איש האלוהים שומע בקולו של הנביא הזקן. איך הוא יעשה את זה? הוא ילך ויקחש לאיש האלוהים שבא מיהודה ויגיד לו בשם השם שהוא חייב לחזור כי השם ציווה להחזיר אותו. הוא ינצל את כל הופעתו הסמכותית, הוא ידבר אליו בסגנון הנבואה, הוא יציל בו את מבטו, יופיע כאדם בעל ניסיון, אדם זקן, בטוח כי הוא יצליח לשכנע את איש האלוהים לחזור. אז זה לגבי המניעים של הנביא הזקן. המניעים שלו, אותם מניעים של ירובעם, רק הרבה יותר לוחצים, הרבה יותר חיוניים, כי הוא לא יכול לוותר, הוא לא יכול להיות מנוצח, בשבילו זו שאלת חיים. ירובעם זאת לא שאלה חשובה בזה. גם אופי המאבק הוא אחר, ירובעם ניסה לבטות את איש האלוהים שבא מיהודה בעקיפין, הוא ניסה לשחוק ממנו הודעה בקיומה של בית אל, בשירותה של בית אל הודעה, אבל בתום לב, הנביא איש האלוהים לא... כך ירובעם עכשיו, כן? שאיש האלוהים, אם הוא יבוא ויאכל וישתה, הוא לא יבין אולי אפילו את מה שהוא עושה. ובאמת, למה איש האלוהים נמנע מכך? כי השם צפה מראש את זה שינסו לפתות אותו, והוא אסר עליו את זה. אבל ירובעם לא ידע. הנביא הזקן כבר יודע מה שירובעם לא יודע. הוא יודע שיש צו אלוהי שאוסר על איש האלוהים לבוא לבטל ולכון לשתות. ולכן הוא מתחכן. אבל אני לא יכול לפתות אותו, לרמות אותו, כמו ירובעם. אני חייב ללכת על כל הקופה. יש לך צו אלוהי, אצלנו גם לי יש צו אלוהי, אבל הצו האלוהי שלי הוא לבטל את הצו האלוהי שלך. וכך נביא מול נביא, צו אלוהי מול צו אלוהי, אתה חייב להישמע לי ולבוא. מה השאלה הבאה? אנחנו בואו נקרא את הפסוקים שלא קראנו בצורה מסודרת, נתחיל את זה כך. ויאמר לו, גם אני נביא כמוך. ומלאך דיבר אליי דבר במאי, לאמר שלא יתחל ביתך ויאכל לך ויש מים, כי זה שלו. וישוב איתו. ויאכל לך בביתו. יש מים, אז... אז מה השאלה הבאה שלנו נתפל בה? איך נשאל אלוהים עשה? מה? איך הוא למד? מולו. ככה, מי מתוקח בכלל? רק שמע את הדברים, חזר איתו, שב איתו, אכל לחם בביתו ושתה מים. מה פשר ההתנהגות הזאת של נשאל אלוהים? בואו נשאל קודם כל, מה פשר הדבר הזה? למה חשב הנביא הזקן שזה יעבור? למה הנביא הזקן חשבת? הוא יצטרך לרמות. מה? אין, נביא, 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 נביא. יש כאן אמת איזו נקודת חולשה שמבדילה בין נביא אמת לנביא שקר. נביא שקר, לפי מה הוא קורא? לפי מה הוא קורא? מה קובע את אופי נבואתו? הרי הוא בא בשם השם, מה באמת קובע את אופי נבואתו? מה? או הדברים שהוא חושב, או האינטרסים של האלה שמשלמים לו. אני חושב במקרה הזה, זה האינטרסים של אלה ששילמו לו. הוא יודע ש... האינטרס הכלכלי או הפוליטי שיש לי בלי שקל, הוא לא דבר שאפשר לשנות אותו מרגע לרגע. אבל מביא אמת, מה איתו? הוא באמת, אין לו אינטרס כמו. הוא באמת כלי שליח ביד ההשגחה. והקדוש ברוך הוא יכול לומר לו בהתחלה ישר, אחר כך הוא. הוא לא אינטרסנט, לא נגד בתי, ולא בעד בתי. הוא שליח. ובתור שליח הוא חשוף למה שנביא שקר איננו חשוף. והוא למה? למה? לשני? כי הוא חסר. אין לו אינטרסים בכל העניין. עכשיו נראה מה בכלל, אולי באמת הוא היה בסדר, אולי הוא היה אחר להם בו לזה,
שבר על השם לכל נפית עם המבואה שהייתה לו.
ולפעמים יש לו כאילו, לפעמים יש לו לא רק שאין לו הזדהות, אלא אפילו ההפך נמצאו. תראה את ירמיהו, תראה כל מיני נביאים, שאומרים דברים קשים לעם ישראל, ולבם נשבר בקרבם. אז מה? הם לא יאמרו את זה, הם יאמרו את זה, וליבם יתפוצץ, והם יזכו, ויבואו על הקדוש ברוך הוא לתלונות. ויגידו, למה אתה שולח אותנו למה דברים שאנחנו כל כך סובלים מהם? זה חלק מהפרדוקס של נביא אמיתי, שלא תמיד הוא מזוהה עם הנבואה. כלומר, מה כמו שהוא מזוהה במישור הפנימי, האנושי? הוא לא מזוהה, להפך. אז מה, אז זה מה שהנביא הזה כן חשב, אבל למה, מה באמת היה צריך אמיתי שאלוהים יגיע לעשות? מה לדעתם היה להביא פה? מה? שם לא, זה לא טלפון, אני טלפון, אתה לא שקורא לי לו, תגיד לי, מה לעשות עכשיו? אם השם היה רוצה, זה היה נותן לו נבואה.
יש לי נופן.
מה? טוב, אז זה באמת דעת לך לקושרים, שכשמישהו בא אליך ואומר לך משהו בנבואה, אתה צריך כדי להגיד לו, לראות שהוא מביא אמון. לדעת הרמב"ם צריך כמה פעמים להוכיח את היותו נביא. איך להוכיח את זה? לדעת הרמב"ם בידיעת העתיד. אולי על ידי עשיית מופת, משהו! אתה מבקש הוכחה? ואם הוא היה נותן הוכחה, אז היה צריך לשמוע בכל זה. לפי הפרשן הזה זה כך, כמו שזה הרמב"ם. אבל יש פרשנים אחרים שאומרים לו, במקרה הזה זה לא יעזור כלום יותר לך. למה? מה שהשם אמר לך אישית לא לעשות, אתה יכול, רק אם השם יגיד לך אישית כן לעשות, אז אתה יכול לדעת שהשם שינה את עמדותו. אם השם אומר אישית לנביא לפעול או לא לפעול בצורה מסוימת, הוא לא יכול להסתמך על דברי נביא אחר כדי להפוך את התנהגותו, הוא רק אם השם יגיד. זה כלל אגב שהם לקחו אותו מאיפה, מהעיריות. לא כל אומר את הנביא אומר, מה?
ממלאך.
הוא איזה אולי
מהמדרש
שהשם רגיל
לחזור
בו על ידי מלאך, כמו אם בעקדת יצחק.
כן.
חזר בו על ידי מלאך.
אז זה טוב, שם זה...
כן, זה מלאך.
זה אותו אדם. אני לא יודע, זה הגיוני מה שהפרשנים האלה אומרים. שאם אתה קיבלת אישית מהקדוש ברוך הוא פקודה, אתה לא יכול לשנות את הפקודה על ידי מישהו אחר. אלא רק מי שפקד עליך, וזה דין מיוחד בנביאים, אין לזה לא תוצאו את זה בהלכה, כי אין לנו... אז זה הגיוני. איך שלא יהיה, זה ברור שהנביא הזה פעל בשוגג. פעל בשוגג, מתוך חוסר תשומת לב. אם הוא היה מפעיל קצת את השכל ותשומת הלב, אני אומר, כלומר לעצמו, מה ההוכחה שהוא נביא? אמת. לא שאלתי אותו לא עוד ולא מופת, ואם השם רצה לחזור, למה הוא לא הודיע את זה לי? למה הוא מודיע לי את זה על זה אדם זר? שאני לא מכיר אותו. הוא אמנם נראה כנביא, מדבר כנביא, מצטט את דבר השם, אבל אני לא מכיר אותו בזה. אם, למה אתה לא שמחו עושה לי את זה? ועוד שאלה שאתה תשאל. מה היא ביום בחזרה אליי? אם הוא אמר לי לא תאכל ולא תשתה, מה אתה חושב אם כן תאכל וכן תשתה? או, האפשרות היחידה שהנביא הזה יכול היה להגיד לעצמו למה הקדוש ברוך הוא חוזר, הרי נקרא מפורש נקרא בפרשת השבוע, לא איש אל מחוזר הוא בן אדם להתנחם. הקדוש ברוך הוא לא בן אדם שמשנה דעתו מיום ליום, מרגע לרגע. בכלל, כאן נשאלת השאלה, איך הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא אמר לו בהתחלה כך ועכשיו הפוך? זה לא כל כך פשוט. כי האיסור לאכול ולשתות ולדרך זה חלק מנבואת פורענות. אמת? מה הפורענות? שהמקום נחרב והמקום מוחרם כבר בהווה זה פורענות. נבואת פורענות יכולה, כמו בספר ורמות, כמו בעוד מקומות, נבואת פורענות אכן יכולה להשתנות. מה התנאים לשינוי בנבואת פורענות? חזרה בתשובה של אלה שהנבואה נשלחה אליהם, כמו במקרה. לכן, מה מפרש לעצמו אולי איש האלוהים כשהוא נענה לצו של הנביא הזקן? אני יכול לדעת, מה באמת, מה הוא יכול לומר לעצמו? אני חושבת על חזרות בתשובה. ולמה הם חזרו בתשובה? יש לו אפילו את זה. מה גרם להם לחזור בתשובה? הנבואה שלי. בעלי המוסר היו אומרים, הנה מצאנו את נקודת הנביא. הנביא, כלומר, הנביאה האישית שיש לאדם בפעילות שלו. כלומר, הוא אומר לעצמו, הרי אני עשיתי שם רושם עצום, יצאתי שם כמנצח. מי יודע איזה מאומה התחולה בבית אל אחרי שיצאתי. אסיפות עם, החלטות, אחזור בתשובה, לבטל את הכל, יופי, והנה בא אליו נביא. אומר לו, תשמע, חזור, מהר, מהר, זה לא שלחו תשובה אותי להחזיר ולאכול ולשתות. כלומר לעשות שולם, בלשון הילדים, שולם אי בפה. זה בוודאי לתת חכמה בתשובה. והיא לא רק שחזרה תשובה, אלא אני הייתי זה שחזיר אותה תשובה. כלומר, פעולתי, איזה נביא יכול להשתדל שפעולתו המקורית הצליחה ככה על המקום? כמו יונה, כן? יונה רק הלך שלושה ימים, מיד כולם חזרו בתשובה, כל העיר, מקטון ועד גדול, כך בית אל, כמו נינווה. זה יכול להיות דור כזה. רגע, ואם באמת בגלל הייתה חוזרת בתשובה, היה מקום באמת להסכים, וכן, זה שהוא חוזר לבית אל ומשלים איתה ואוכל ושוטט. אבל, אז מה הקנות יש לנו לבדוק? נגיד לי שואל, היו כוונה? מה? כן, אבל... להגיד או תוכח את הנביא, או שתוכח שבדרך הבאה בתשובה, אחרת אין לי להיות איזה שהשם סתם יחליט את הציווי שלו
וההפך.
אני לא יודע אם הוא לא יכול לראות את
זה,
אבל הוא לא יכול לברר את זה, לברר. הוא לא מברר שום דבר, הוא לא שואל כלום, הוא לא מבקש עוד ולא מופה, ולא ננסה לחשוב מה באמת גרם לשינוי בצד האלוקי ומה מוכיח את זה שבאמת יש סיבה לשינוי בצד האלוקי, שום דבר לא מעניין אותו. שמע? בלי עומר ובלי דברים, הוא קם, שם, לבית אל, אוכל ושותה לבדו של הנביא. כלומר, מה שאנחנו מבינים הרב פה, שאולי אפילו למה לנו לתפרק ולחפש את הנקודה של הנגיעה בדרך בעלי המספר. בואו נגיד עליו דבר טוב, דבר טוב. הנביא הלך, איש האלוהים הזה נראה תפקידו ולמדו בעל דימו. מה הוא הולך עיר בנת ישראל, עיר תקופת האבות, בית אל, עירו של יעקב, הוא הולך לדבר הרס על חורבן, על חרם, איזה נביא אוהב את זה? הוא אוהב ישראל כמובן, אם הוא לא היה ישראל, השם לא היה יכול לעשות את זה לבדות נכון. והוא מדבר את הנבואה הזאת עם קושי פסיכולוגי גדול. והנה עכשיו הוא שומע ההפך, תשלים עם בית אל, לתת חברה בתשובה, זה מה שאולי הוא חושב. הוא שמח להאמין לזה. הוא לא רוצה לעשות מכינות, לא רוצה לעשות מכינות. ברוך השם, לצאת מהעיר בברוגז כזה, זה היה כל כך לא נעים. הנה עכשיו השם משלים עם העיר ושולח אותי לבשר שלום. הוא באמת עושה את זה בלב טוב. בלב טוב, מנות נורות יכול להיות, אבל המעשה הוא מעשה רע. רק איך נגדיר את המעשה הרע הזה? איך שלא נגיד מה בדיוק העבירה הפורמלית שלו? שובל, רק שוב.
לא היה אינטרנט בכמה שרצה לתת את הנביא, הנביא יותר כבר. הוא היה אומר, תגיד בתשובה, אבל שכנע את זה יותר כבר. נראה כאילו הנביא האמת יותר רוצה שישקרו לו מה שהנביא יחד.
זה נכון, ואולי זאת אלה המניעים. הוא רוצה שישקרו לו כי באמת זה לא נעים לעזוב עיר בצורה שהוא עזב אותה, בפורטות כזאת, בזה החרמה, זה לא נעים היה לי. הוא רוצה להאמין, כך אולי הוא יסורש, נביא הזוכן לא יכול היה להגיד לו, חברו לי תשובה. כי הנביא הזוכן זה שקר שניתן אולי די בנקל להיבחר פה. אתה צודק מה שאמרת, הוא רוצה שישקרו אותו. הוא רוצה לחזור לבית אל, הוא פשוט נס על ההזדמנות שאומרים לו, בלי לבדוק, בלי לחשוב פעמיים, הוא חוזר לבית אל. ויכול להיות שזה מתוך אהבת ישראל. כלומר, מתוך מניעים עוד...
בזה ידעת נביא השקר.
מה? תראה, נביא השקר היה חייב לעשות מה שיש לו לעשות. הוא לא יכול לא לנסות להציל את מעמדו. זה הצליח לו, זה הלך לו. אתה צודק שהוא לא יכול היה להיות בטוח בזה מראש שזה הצליח, אבל לנסות הוא היה חייב.
אני חושב שהנביא שקר ניסה כיוון שלא כתוב שהוא ידע שהאיש האלוהים הזה הוא נביא אמת. אולי הוא חושב שהוא גם נביא שקר. עובדה שבסוף...
אני חושב שאם הוא היה חושב עליו שהוא נביא שקר במשמעות הזה...
כי בסוף הוא אומר שהדבר הזה באמת יהיה, כי בסוף רק יתברר לו שהוא נביא אמת. אז אולי הוא חושב שגם משלמים לו מיהודה,
שמיש פוליטי של הרחבה.
כן, מישהו שלח אותו, ו...
נו, אז אדרבה, אם זה מה שהוא חשב אליו, אז הוא חשב שהוא יענה לו, מהאדם מחליט את שיטתו הפוליטית, בגלל שאומרים לו ככה, אז זה קצת יותר מורכב. אני מסכים איתך שנביא השקר, אולי גם תאר לעצמו שגם הוא פועל, הוא לא, אני מספק אם הוא האמין בנבואה שלך, זה נביא השקר. כי הוא אמר, כמו שאני אומר בשם השם, כך כולם. כולם ישקרו, זה אחת הבעיות. כלומר, האדם מודד את חברו במידה שהוא מודד את עצמו. אם אני שקרן, אז למה שאני אמין שהוא דובר אמת, זאת אומרת, כה אמר השם, לא הוא שקרן. אבל כאן אנחנו נגיד לאיזו הבחנה של מאוד חשובה על ספר ירמיהו וספר. בין אליה שקר היו שני ספרים. תקנו שרלטנים שקרנים מוגנים, והיו נביאי שקר פנימי. מה נביאי השקר הפנימי חשבו? למה? כי באמת אנחנו עשו כל מיני חפו חוויות, חלמו חלומות, הייתה להם באמת נפש רגישה. גם בין אלה שדיברנו עליהם בדורנו, יש נסים. ואלה שהם שקרנים גורים, והם פועלים בשביל בית הכסף, ושהם אנשים מושחתים, ושהם נתפסים כל מיני מעשים רעים, חלק מהם אפילו בורחים נערת כשהם נתפסים. ויש כאלה שהם אנשים שפועלים בתום לב, חמים עליהם, הם באמת מאמינים בעצמם. ואנשים שבאמת יש להם אפילו, אתה יודע מה, איזה כוחות, אני לא יודע איך להגדיר את הכוחות האלה, הם ודאי לא נדיגים, והם ודאי מאחזי עיניים, אבל יש להם איזה משהו שגורם להם להאמין בעצמם. וממילא גם לאחרים ללכת בעקבותיהם. זה ברור, עכשיו למה אני אומר? כשירמיהו נלחם נגד נביאי השקר, אז הוא נלחם נגד שני הסכמים. חנניה בן עזור למשל, לאיזה קטגוריה הוא שייך? מה? רמאי גמור. כשהוא יודע לתכנן את הרמאות שלו, ולכן מיד כשמתברר הרמאות שלו מתבררת, אז ירמיהו אומר לו, העונש של הרמאות שלך שעוד השנה אתה תמות. זה אומר כאותה שנה. אבל אם תפתחו גם פרק ג' בירמיהו, כיבוש ירמיהו צריך להתמודד גם עם נביאים שמאמינים שם נביא אמת. פרק, איזה פרק אמרתי? ג' נכון. כן, איפה זה?
פרק ג'
פרק ג' פסוק כ"ט. נתחיל מכתביו. עד מתי, שואל ירמיהו, היש בלב הנביאים נבעי השקר ונביאי תרמית ליבם, החושבים להשכיח את עמי שמי בחלומותם, אשר יספרו איש לרעהו כאשר שכחו עבודם את שמי בבעל. הנביא אשר איתו חלום, יספר חלום, ואשר דברי איתו ידבר דברי אמת. מה לתבן את הבר נאום אדוני? הלוחות דברי, כאש נאום אדוני וכפטיש וכפטיש יפוצץ סלה. כלומר, היו נביאים שבאמת ראו חלום. במקום להגיד, תשמעו, בלילה חלמתי, ואני רוצה לספר לכם מה חלמתי, ובשביל יש תוכניות של כל מיני פסיכולוגים פותרי חלומות בלילה, אז הוא בא ואומר, תשמעו מה השם דיבר עליי בלילה. זה באמת קשה, אנשים מאוד רגישים, עלולים באמת לזהות חלום חזק שאולי חוזר להם גם הפעמים, בנבואה. והם באים ואומרים, כה אמר השם. אומר ירמיהו, מה זה הדבר הזה? מי שחלם, שיבין שחלם. ומי שדברו של השם איתו, זה כפטיש יפוצץ עליו, אי אפשר לטעות בנבואה. זאת חוויה שאין להשוות אותה לשום חוויה אחרת. מה לתבן את הבר? כלומר, מה זה תבן? תבן זה הקשה, זה הטלפות הריקות, הבר והתבועה. הנבואה היא בר, חלום ותבן. אבל מכאן אתה למד שהיו נביאי שקר תמימים. שחשבו באמת שהם נביאים, שבאמת השם מדבר איתם. אגב, בבתי החולים חולי רוח יש כאלה הרבה היום. לא, לא צריך, יש הרבה אנשים שחושבים מה מדבירים, שהשם מדבר איתם, וכולי, זאת אומרת, תופעה, זה לא... היום הם משפזים אנשים כאלה, פעם לא השפזו אותם, נפלו להם חופש, והם עמדו על כל במה, והם יגעו בשם השם. עכשיו, כשהתופעה הזאת הייתה, לא היה צריך להיות חולי רוח בשביל זה. גם אדם בריא בנפשו, יכול היה להאמין בעצמו שיש לו כוחות נבואיים ולהגיד כה אמר השם ולהאמין שהשם אמר לו. זה גרם, מה שאני מתאר לכם עכשיו ואומרים זה אחת הבעיות המוסדיות של תקופת הנבואה בתנ"ך. הבעיה לדעת להבחין בין נביא אמת לנביא שקר בנבואה ובנבואה שלי. תחשבו שמסתובבים בעולם, לא, אנחנו יודעים כמה נביאים, 48 נביאים נגעו לישראל בכל תקופת הנבואה. אמר יש מאמרים אחרים וכו'. תחשבו שמסתובבים בארץ אלפי נביאים. אחד מהם קוראים לו ירמיהו. אבל באותו דור מסתובבים עוד אלפים בכל הארץ. חלק מהם הם שקרנים, מועדים, אבל הם יודעים לשחק אותה כאילו הם נביאי האמת. חלק מהם הם לא שקרנים, אלא אנשים שמאמינים בעצמם שהם נביאים, ואומרים בתום לב שהם נביאים, ואחד הוא ירמיהו. אז עכשיו, עכשיו שאתם הולכים בחוצות ירושלים, ובכל פינת רחוב עומד מישהו ונועם בשם השם. למה אתה משתמשו שירמיהו מחזיק לידיו את המונופול על הנבואה באותו דור, מה שהיה באמת? היה עוד נביא באותו דור, אבל הוא חי בבבל. ישראל היה רק נביא אחד באותו דור, אבל הסתובבו מאות! ירושלים שרצה נביאים, אפשר לומר. עכשיו אתם ירושלמים, הולכים ושומעים כה אמר השם, עוד שנתיים נביאים את כלי המקדש מבבל. נביא אחר אומר, הפוך, נביא שלישי אומר כך, נביא זה לא עבר, מה אתם אומרים? ואיך אתם מפרשים את התופעה הזאת? אתם מבינים את המבוכה? אנחנו היום לא יכולים, קשה מאוד לשפוט את עם ישראל בתקופת המקרא, אם אנחנו רואים, מנסים, אפילו מתוך המקרא עצמו, לשקף את המציאות של ריבוי עצום של נביאים שגרם לנבוכה עמוקה בעם. אפילו גדולי העם, המלכים, היו מהססים לדעת מי נביא אמת ומי נביא שקר. אחד הפרקים הנפלאים שמבטא את זה בפרק הסתם במלכים א', כאשר מיכל הוא בן מילה, אך אז צריך להתלבט למי לשמוע, למיכל ובן נמלאה או לצלקיה בן כנענה. שניים אומרים כל אחד לשם השם הפוך. למה שהוא ימין למיכל ובן נמלאה? וכשהשליחים מביאים את מיכל ובן נמלאה, אז אומרים לו, בחייך מיכל. 400 איש אומרים דברים טובים לאחד. אולי פעם אחת תפסיק לראות שחורות ותגיד גם כמו כולם. למה תמיד אותה הכבשה השחורה? כלומר, הם באו להביא את הנביא. מה הם חושבים על הנביא הזה? שאפשר להגיד לו, לשכנע אותו, להביא דברים טובים. אם רק ילחצו עליו קצת, ראינו לו איזה שוחד, אולי גם הוא יסכים פעם לא לראות שחורות. כלומר, וגם העם תפס את הדברים ככה. כלומר, לא רק פשוטי עם, גם המלכים. לפעמים חשבו שנביא הוא נביא. כולם קצת נביאים, קצת לא נביאים. לפעמים הם אומרים את דעתם הפוליטית, לפעמים הם אומרים את דעתם בגלל שהם קיבלו כסף, לפעמים הם באמת אומרים את דבר השם. ממילא ברגע שהכל מאופל, אז אין כלום, אז כל הנבואה פשטה את הרגל. זה מה שגרמו לנביאי השקר, הם גרמו לנבואה כתופעה לפשוט את הרגל. גרמו שאומר המקונן, ואחרי כבר מיד נקרא את זה, נביאייך חזו לך שם את הפה ולא גילו על עוונך להשיב שמותך. וחזו לך לספוק שם ומדוכים. נביאי השקר יש להם חלק עצום בחורבה, באהבת החורבה. אז כל זה אני באתי לענות לכרמי בעצם, שלפי עניות דעתי, הנביא הזקן סבור היה שלפניו עומד נביא שהוא נביא תמים. נביא שאפשר יהיה לשכנע אותו, זה מה ש... כי אם הוא נביא שקר כמוהו, אתה מאבק אבוד. אם הוא שליח פוליטי של רחבעם, אז... ברגע שהיא לא תחזור לבית אל, אני אגיד לו, תשמע, אתה חושב שאתה ילד? כמו שאתה נביא שקר, אני אגיד נביא שקר, אתה נצא את האינטרסים של ירובעם, אני אגיד את האינטרסים של רחבעם, ניפגש באמצע הדרך, מה פתאום שאני אבוא לשרת את האינטרסים שלך? מה אנחנו עושים? אבל הוא אמר, לפי מה שהוא ראה מהילדים, מהבנים שלו, שספרו לו, נתן מופת, הוא זה, אמר, זה אחד תמים, אחד שמאמין בעצמו. אם הוא מאמין בעצמו, יש סיכוי לעבוד עליו. כלומר, אחד שמאמין שיש בכלל נבואה. אז יש סיכוי לעבוד עליו, הוא הצליח. למה הוא הצליח? כמו שאמרנו, כי הנביא האמת, איש האלה משמר יודע, הוא באמת, אין לו שום אינטרס בנבואה הזאת. הוא לא אינטרסן, הוא שליח. הוא בתור שליח, הוא עושה מה שאומרים לו. ואם אומרים לו הפוך, הוא יעשה הפוך. אלא מה, הוא לא פורמלי, כי יש נגדו טענות. למה לא בדקת, למה לא שאלת, למה לא חקרת, וכו'. לא היית צריך לשמוע כל כך בנקל. אז כאן אתה שואל, מה באמת המניעים של איש האלוהים להיכנע בצורה כל כך פשוטה וקלה? המניעים יכולים להיות אהבת ישראל, המניעים יכולים להיות נגיעה אישית של מחשבה שהנבואה שלו עשתה פירות וכולם חזרו בתשובה בבית אל, כל מיני סברות. אז חלקם פחות טובות, חלקם יותר טובות. אבל ברור שהוא חטא בשוגג. הגענו לאמצע הסיפור, לנקודה הקריטית. הנקודה הקריטית, למה אני אומר אמצע הסיפור? כי סיפור בין 38 פסוקים, וקו החצי של הסיפור, ובפסוק י"ט, בדיוק אמצע הסיפור, וישב איתו, ויאכל לחם בביתו, ויש מים. במעשה הזה בעצם, אנחנו נמצאים במצב קשה ביותר, שמה? כל מה שהושג במחצית הראשונה של הסיפור, מתנפץ במעשה אחד של ישראל. לשיבתו לבית אל, לאכילתו ושתייתו שם, הוא בעצם הרס את כל מה שהושג בפעילותו הקודמת. ההנחה שלי שכל מה שקורה בסיפור הזה הוא פומבי. למה? כי מחר בבוקר הנביא אלוקני הוא יבוא למשרד ויגיד, רבותיי, הכל בסדר, אפשר להמשיך, כל מה שעברתם בחוויה מזעזעת, מי שאלוהים שלנו יודע, הוא חזר בו בעצמו, אני החזרתי אותו, הוא נשמע לצד שלי, הוא אכל ושתה בביתי, הכל בסדר, אפשר להמשיך כרגיל. אין לכם מה לפחד. אז כל מה שהוא שם על ידי איש האלוהים בהתנהגותו הגאה מול רובעם, הוא הפסיד עכשיו כשהוא שם בדברים. או במילים אחרות, הוא הרס את הנבואה של הקדוש ברוך הוא, הנבואה היא לא שלו. הנבואה הופקדה בידו, והשליח מעל בפיקדון, והרס את כל מה שקדוש ברוך הוא חפץ להשיג באמצעותו. זה אמצע הסיפור. מה היה הנושא של החצי השני של הסיפור הזה? יכולים לזכור. העונש בחלק, בסדר, עוד. אבל כאן הבעיה היא הרבה יותר מאשר הבעיה הפרטית שלו. תיקון. מה?
תיקון.
תיקון. הקדוש ברוך הוא לא אומר, מה בסדר, הרסת לי, אז מה, אתה נשאיר את זה הרוס? מה עושים כדי להחזיר את הנבואה לתודעת אנשי בית אל? על כל מרכיביה, שבית אל עיר מוחרמת, ושהיא תהרס, המטבח יהרס, ויצרפו את עצמות האדם עליו. הכל כמו שנאמר על ידי איש האלוהים, שעכשיו בעצם על ידי מעשיו יכשיל את כל מה שהוא אמר, השכיח את כל דבריו, יכשיל את דבר השם. עכשיו דבר השם צריך להתקומם, צריך לקום מחדש. מי יקים אותך? איך יוקם דבר השם? איך ישוקם מה שהרס איש האלוהים בהתנהגותו הלא רציני? איך עושים את זה? מה עושים? איך הקדוש ברוך הוא מתמודד עם זה שהוא מפקיד פיקדון ביד שליח והשליח מועל בפיקדון וגורם לחילול של שמיים? זה מה שהוא רואה. אני אבוא לשבועיים. הוא עבר ו...
אדינן?
לא, לא, רק את זה.
דבר, לא?